ברשות הרב מרא דאתרא, האמת היא שקשה לי מאוד לדבר. אני אסביר לכם מדוע. אמרתי היום בתפילה, התפללנו כאן שחרית, ואמרנו הכל הגדול, הגיבור והנורא. והייתה לי הרגשה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורות שונות. בדרך כלל רואים את גדולתו, חסד, הגדול זה חסד, גיבור, אבל נורא זה לא תמיד שהוא מתגלה בצורה כל כך נוראה. הנורא, הכל הנורא, זה לא כל כך פשוט להתמודד עם גילוי כזה. יש כאלה שבאמת כשמתגלה הנורא הם נשברים, וכך היה בעם ישראל בפרט בעשרות השנים האחרונות, קצת לפני, שנשברו מאוד בגלל הגילוי הנורא של הנורא, של הכל הנורא. וזה קשה מאוד להתעסק בכלל בנושא הזה, כי כדי להתמודד עם הגילוי הזה צריכים לעבוד הרבה שנים. אי אפשר ליפול פתאום לניסיון כל כך גדול. צריכים להתמודד הרבה שנים עם אמונה חזקה, עם ביטחון חזק, עם הבנה שכל מה דאביד רחמנא לטב אביד. זה קשה מאוד, וקשה בכלל להתעסק בנושא כזה, בפרט בכל מקום, אבל בפרט כשנמצאים בתוך הקהילה, ששם ההתגלות היא יותר קשה מבחינת הרגשת הלב. והלוואי שזו תהיה רק התגלות שתחלוף מבלי שנחוש הלכה למעשה את הנורא. אני רוצה להתעסק בנושא של ימי בין המצרים שאנחנו עומדים בהם, ובפרט שהלילה יש לנו מעבר די חד למי שנכנס אב, שזה כבר משהו לגמרי אחרת מבחינה הלכתית. כל שנה הבעיה היא איך בכלל מרגישים חורבן, מרגישים כל כך טוב, איך עובדים לחוש משהו מן החורבן. השנה הרגשה היא אחרת. זה ימי מיצר. מיצר זה גם גבול. מיצר זה גם מן המיצר קראתייה. חשבתי, למה הימים נקראים ימי בין המצרים? מה העניין של השם הזה בין המצרים? מלשון גבולות. כל רודפי הישיגו בין המצרים, נכון? כתוב בפסוק כך, שבגבול, במעברים, שם ישנה בעיה. חשבתי אולי הסבר לדבר. יכול להיות שגם זה נכון. הימים האלו, ימי בין המצרים, הם באמת היו ימי מעבר, ימי גבול. ימים משמעותיים מאוד, מעברים בעצם מגלות לגאולה, ובגלל כישלון של העם, בגלל נפילה, בעיקר באמונה, בעיקר בביטחון. הנפילה לא מבחינה מעשית, מבחינת החוסן והחוזק והדביקות בקדוש ברוך הוא שאין עוד מלבדו. בגלל זה הימים הללו הפכו לימי אבל עד היום, עד שנזכה שיחזרו להיות ימי ססון ושמחה. 17 בתמוז, 17 בתמוז, התחלת ימי בין המצרים. זהו בעצם יום כיבושה של ירושלים בימי הבית השני. הובקעה העיר, ירושלים נכבשה, פרצו את החומות ונכנסו. יום כיבוש ירושלים, אנחנו עוברים, הובקעה העיר, זה לא כל כך שומעים את זה, כי בעברית שלנו הביטוי אחר. נכבשה ירושלים 17 בתמוז. אבל שורשו של היום הזה לא התחיל אז. הוא התחיל לפני, מאותה תקופה, מיום נפילת ירושלים בבית שני, הוא התחיל לפני זה בערך כ-1420 שנה. אם אנחנו עושים חשבון, 40 שנה במדבר ו-480 עד שהוקם הבית, ועוד 410 שהבית קיים, ועוד 70 שנות גלות בבל, ועוד 420, נדמה לי שזה כך יוצא, 1420 שנה. אז היה שורש החורבן כבר אז. מה היה אז? עם ישראל יצא ממצרים, ראו גילויים כל כך נפלאים, הגיעו להר סיני, המעמד הנפלא שאין לנו תפיסה בו בכלל, שהרמב״ם אומר שכל עם ישראל הפכו להיות נביאים, במובן הפשוט, אנחנו לא יודעים בדיוק מה ההבדל בין נביא לבין מי שרואה מרחוק דברים, אבל כנראה שיש הבדל גדול, כולם הפכו להיות נביאים, זה לא היה עניין של מחזה מסוים, שרואים דבר מסוים, כולם נביאים, כל עם השם. וכפי שחזל אומרים לנו, פסקה זו המתם, פסקה זו המה שנכנסה באדם הראשון אחרי שהוא חטא. נחש, הטיל זו המה, הייתה נפילה של אדם הראשון, הוא היה בגן עדן, מושגים שאנחנו לא מבינים אותם, אבל מאמינים בהם. היה אדם הראשון קודם החטא משהו אחר, והוא נפל, והתיקון צריך להגיע. וזה בעצם מה שאנחנו מצפים לימות המשיח, במובן הגדול, זה לא רק גילוי מסוים. זה יהיה התיקון השלם שיגיעו לאדם הראשון קודם החטא. אולי לא מיד בכניסת ימות המשיח, כפי שהמפרשים אומרים, זה ילך מדרגה לדרגה. על כל פנים, הם בהר סיני הגיעו למצב כזה של אדם הראשון קודם החטא, כך אומרים לנו חז"ל, פסקה זו המתם, פסקה זו המתם. ומשה רבינו עולה לרקיע להביא את הלוחות, להביא את התורה, והוא ירד בעוד 40 יום, ואז התיקון השלם. הולכים לארץ ישראל, משה רבינו בראש, לעולם לא יהיה חורבן, מקדש השם כוננו ידיך, כפי שהם אמרו בשירה, הכל יהיה מתוקן לחלוטין. ומשה רבינו אומר, אני אבוא בעוד 40 יום, אני אבוא לפה עם הלוחות בעוד 40 יום. והעם טעה בחשבון, זה קורה, טעו בחשבון, הוא התכוון חוץ מיום העלייה, ואז יוצא שהוא מגיע ב-17 בתמוז, ולמעשה הוא הגיע, הם חשבו שיום העלייה כן בחשבון, ואז הוא צריך להגיע ב-ט"ז בתמוז. יכולה להיות טעות כזאת, מדוע לא? אבל זה לא סתם. כלל גדול אצלנו, בכל פעם שמגיעה שעה גדולה, בעם ישראל, כשמגיעה שעה גדולה של תיקון, של גאולה, גאולה במובן הגדול הגדול, לא רק גאולה מבחינה חומרית, גאולה עם כל התיקון השלם של העולם, לתקן עולם במלכות שדי, עד שזה מגיע לכל בני מסר יקרו בשמך. אנחנו לא מסתפקים אפילו שעם ישראל יכיר את האמת. כל העולם יכירו וידעו כל יושבי תבל, אנחנו אומרים את זה 3 פעמים ביום בעלינו לשבח, בכלל בהשגות כאלה גבוהות. כשבא תקופה כזאת יש ניסיון גדול לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן כוח לשטן, שטן זה לא משהו בפני עצמו, בלי כוחו של הקדוש ברוך הוא לא יכול לפעול, אבל כך נברא העולם, עולם של בחירה. כשמגיע הרגע האחרון, הבחירה היא גדולה גדולה, הניסיון הוא גדול גדול. וירא העם כי בושש משה לבוא. משה רבינו אמר שהוא יבוא בשעה שש, בחצות היום, והעם רואה שמשה לא בא, כי הם טעו. למה הוא לא בא? כי הם טעו ביום, כי הם חשבו שיום העלייה הוא בחשבון, וממילא הוא יגיע ב-16 בתמוז, והוא לא בא. זה כבר ניסיון. מה פירושו של דבר? משה רבינו, בעצם זה הקדוש ברוך הוא, זו השכינה, משה והשכינה, זה אחד, הם מבינים. איך זה הוא לא מגיע? מה קורה? אבל זה עדיין לא כלום. הניסיון הוא עדיין קטן. מביא רש"י בתורה, בא השטן וערבב את העולם. השטן ערבב את פשוט את האוויר. בא השטן וערבב את העולם, והראה להם דמות חושך ואפלה וערבוביה. כל המזג האוויר, כל מה שקורה, פתאום חושך, פתאום אפלה, פתאום ערבוביה. מה זה? מה קרה? הרי ודאי, רש"י אומר, לומר ודאי מת משה, לכם בא ערבוביה לעולם. מה יכול להיות אם לא זה? מה פתאום? איזה מין מזג אוויר? איזה מין מצב? איזה חושך ואפלה וערבוביה? משה מת. וזה ניסיון שחשים אותו, חשים אותו, וצריכים לעמוד בניסיון ולומר, זה שקר, משה לא מת, הוא יבוא, כי הוא אמר שהוא יבוא. וכשהוא אומר שיבוא, זה הקדוש ברוך הוא כאן עומד בפני הבטחה כזאת. וכתוב שם ברש"י, לא רק שהייתה ערבוביה, אמר להם השטן, מת משה, שכבר באו שש שעות ולא בא. מה הפירוש? לא שעמד איזה שטן שם ואמר דרשה. כל אחד בליבו פנימה, השטן שלו, יצר הרע שלו, הוא שטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע. הוא אומר לו, משה לא יבוא כבר. בא שש. והקדוש ברוך הוא מנסה, הלאה. יותר מזה כתוב שם. הניסיון הולך וגובר. כי זה משה האיש לא ידענו מהיה לו. הם באים אל אהרון. ואומרים לו, כי זה משה האיש. אנחנו יודעים, גם יש לזה השלכות בהלכה, כל מקום שנאמר בתורה זה, הכוונה היא שמראים באצבע. אם זה זה כלי וענווהו בשירת הים, ראתה שפחה על הים, הראתה באצבע זה כלי. ואם זה בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, שאני מראה באצבע זה. מה הפירוש? זה משה האיש. מה זה? זה משה האיש לא ידענו מהיה לו. אומר רש"י שוב, כמין דמות הראה להם השטן שנושאים אותו באוויר רקיע השמיים. גמרא במסכת שבת בדף פ"ט. הגמרא אומרת, הם ראו לוויה של משה רבינו, לא פחות ולא יותר. ראו שהם נושאים אותו במיטה. ישנה לוויה, מלאכים שם נמצאים. ומובילים את משה רבינו, ועוד יש חושך ואפלה וערבוביה. יכול להיות, צריכה להיות, יכול להיות ספק בכלל, צריך הוכחות יותר גדולות מאשר משה מת. אבל אדם המאמין, ואדם שחי עם הקדוש ברוך הוא יחד, צריך לדעת, זה שקר. העיניים שלי מטעות אותי. זה ניסיון קשה מאוד. העיניים שלי מטעות אותי. או שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לסתרא אחרא, היינו לשטן, כפי שכאן כתוב, לשבש כדי לנסות אותנו. כך היו צריכים להרגיש. כי בשעה גדולה כזאת לאבד את כל התיקון שזכו לו, הקדוש ברוך הוא מנסה בניסיון כל כך גדול. ומה קרה בפועל? חלק גדול מן העם אומנם טעה. כמה בדיוק היו אנחנו לא יודעים. אבל מכל שבט לא החזיקו מעמד כגוף שלם, כשבט שלם. היחידים שהחזיקו מעמד זה שבט לוי. כפי שרש"י מביא, לא חטא אחד מהם, כך מביא רש"י בספר דברים, כשמשה רבינו מוכיח אותם, אחד משבט לוי לא חטא. הם החזיקו מעמד. הם אולי משום שהם יותר קרובים אל הקודש, אולי, בטח שהם היו קרובים יותר אל הקודש, אבל הם היו חזקים באמונתם, לא יזיזו אותם, לא החושך ולא הערבוביה ולא אפלה, ואפילו לא שרואים את הלוויה של משה רבנו כביכול בשמיים. לא יועיל שום דבר. ומה קורה הלאה? אנחנו הרי יודעים, הם הרגו את בנה של מרים, את האחיין של משה, הרגו את חור, ויבן אהרון מזבח, ויר, אומרים חז"ל, מה הוא ראה? הוא הבין ממה שקורה מן הזבוח שמונח לפניו, חור עמד נגדם יותר מדי באומץ, הרגו אותו. ואז אהרון מחליט, כפי שחז"ל אומרים לנו, אם יהרגו אותי גם כן, נביא וכהן גדול, לא יהיה להם תיקון ותקנה. אנחנו יודעים כמה דם נשפך כי הרגו את זכריה, הכהן הנביא, הכהן הגדול. והוא אמר, מוטב שיתעלה הסירחון בי, אחרת לא תהיה להם תקומה. יכול להיות שהיה פה איזה פגם, כי משה רבנו בכל זאת אמר לו. אבל על כל פנים, הוא אומר, חג לשם מחר. הוא יודע שמשה יבוא. הוא דוחה אותם למחר. אולי יקומו קצת מאוחר. אולי יגיע חצות היום והכל יהיה בסדר. אבל הניסיון, הקדוש ברוך הוא מנסה את עם ישראל ברגע האחרון. חג לשם מחר, אבל הם קמים מוקדם, התורה אומרת לנו, וישכימו, ועוד אפילו רוקדים סביב העגל, מחולות סביב העגל. כשמשה רבינו בא בשש, ב-17 בתמוז בשש, משה רבינו מגיע בשש, אבל זה כבר מאוחר מדי. נפלו, יש עגל, ואמרו אלה אלוהיך ישראל, ורקדו סביבו. גם אם יש לזה פירושים, בוודאי שהכוונה שלהם הייתה כמנהיג, כמי שילך לפני העם וכו' וכו'. אבל על כל פנים, הנפילה כבר הייתה. חזרו לזוהמתם הראשונה. ואז ויחל משה. משה רבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא שלא יפגע בעם. וזה מועיל. אבל כשהוא בא לעם זה בכל חומר הדין. זו הייתה מלחמת האחים הראשונה. בעצם מצד אחד בלבד אולי. כי הם הבינו שהם טעו והם לא התקוממו נגדו. אבל ויומר הקדוש, משה רבינו אומר על בני לוי, ויעמוד משה בשער המחנה, ויומר מי לשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. הוא רוצה להשליט סדר בצורה כזאת, כי הקדוש ברוך הוא אומר, הכל זה תלוי בהוראות של הקדוש ברוך הוא. כה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משר לשר במחנה, וירגו איש את אחי ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ועם הבין, לא התקוממו נגדו. זה אותו יום מר ונמהר של 17 בתמוז, שההשלכות שלו, כפי שאמרנו, אחרי כ-1420 שנה, התבטאו בכך שירושלים נכבשה באותו יום. זה לא בכדי, הכל מנוהל בהשגחה פרטית. למה דווקא אותו יום? למה דווקא נכבשה ירושלים באותו יום? כי באותו יום הייתה נפילה כבר אז, לא עמדו בניסיון. זה היום הראשון של ימי בין המצרים. והיום האחרון של ימי בין המצרים, 9 באב, שני בתי המקדש נחרבו באותו יום. הרי זה עצמו מראה, מעורר, שיש השגחה בדיוק באותו יום, שני בתי מקדש, חוץ מכל האסונות המרובים שהיו בעם ישראל בתאריך הזה. שני בתי מקדש נשרפו באותו יום, הראשון והשני, ההפרש ביניהם כ-500 שנה בין בית לבית. גם ליום הזה יש שורשים עמוקים מאוד. לא אותו יום, אז רק בזמן החורבן נגזרה הגזרה על אותו יום. גם כן, כפחות מ-1,000 שנה, כ-930 שנה לפני זה, לפני שריפת בית ראשון. גם כן מעשה נורא. שוב עומדים על המיצר, על הגבול. שוב הגאולה עומדת להתממש בצורה נפלאה. שוב, ועומדים בפתח ארץ ישראל. עומדים על מנת להיכנס לארץ, ושוב עם משה רבינו, אמנם כבר יש לוחות שניים, כבר השתנה המצב מבחינת התיקון השלם, עוד יש הרבה עבודה להגיע לתיקון, אבל אף על פי כן, משה רבינו קיים, עומדים להיכנס לארץ. ואם הביטחון היה קצת יותר חזק, היו אומרים, הולכים, הננו ועלינו, בלי מרגלים ובלי בדיקה ובלי שום דבר. אבל העם בכל זאת דקדק להם משהו. דשלחה אנשים. כפי שמשה רבינו אומר לנו בספר דברים. רוצים בכל זאת לשלוח, לבדוק, ריגול. באופן רגיל זה דבר חשוב. ודאי באופן רגיל. אבל כפי שבנו של הרמב"ם מדבר בספר המספיק לעובדי השם בשער הביטחון, כשנמצאים, כפי שמשה רבינו מדגיש בתורה, עין בעין אתה השם נראה, רואים אותך, עננך, ענן אש, עמוד אש, עמוד ענן, הכל רואים, רואים, מה יש לשלוח מרגלים כשחשים את הקדוש ברוך הוא? אף על פי כן, נפילה קטנה, כי הקדוש ברוך הוא מנסה, כפי שאמרנו, כשעומדים על המיצר, על הגבול לפני הגאולה, לפני הכניסה לארץ במקרה הזה. ואז הוא מסכים איתם הקדוש ברוך הוא, לפי דרגתם, שלח לך אנשים, הם רוצים, זו הדרגה שלהם, נלך בדרך הזאת של השתדלות, גם בדור כזה. ואז חוזרים, והרוב, 10-2, מחליטים להכניס מורך בעם, למרות שהם היו אנשים גדולים גדולים, הם היו אנשים גדולים מאוד, אבל אף על פי כן, מפחידים את העם, מי יודע אם נצליח, מי יודע מה יהיה, ענקים, הרי מבצר, הרי בצורות, עם אז, איך נצליח? לעומת זאת, כלב ויהושע בן נון עומדים בנאמנות כזאת, כפי שהתורה אומרת, ויעס כלב את העם, הלא נעלה וירשנו אותה, כי נכון נוכל לה, לחמנו הם. רש"י אומר, לחמנו הם, נוכל אותם כלחם. מה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, מה זה משנה, ענקים או לא ענקים, ערים בצורות או לא ערים בצורות, עם אז או לא עם אז, יש חוץ ממנו יתברך, אם הוא אומר שנעלה, אנחנו נעלה ונכבוש אותם. אבל עם אומרים, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. בפשטות הכוונה, כי חזק הוא ממנו, העם הוא חזק מאיתנו, ממנו. אבל חזל אומרים, רש"י מביא לנו, כלפי מעלה אמרו, הגמרא בסוטה אומרת, מה זאת אומרת כלפי מעלה? לא שהם חשבו שהעם שבארץ חזקים מן הקדוש ברוך הוא, בטח שהם לא חשבו כך, אבל בעומק הדברים, אם אתה מפחד ממישהו, אם אתה מפחד מעם אז, מערים בצורות, פירושו של דבר שאתה חושב שהם חזקים ממנו, אחרת מה יש לך לפחד ממנו? באיזשהו מקום אתה שוכח שהקדוש ברוך הוא איתך ואין בלבדו שום דבר, מה פירוש אתה מפחד מהרי מבצר? לכן בעומק הדברים, כשהם אומרים כי חזק הוא ממנו, הכוונה ממנו התברך. ושוב הניסיון גדול, מפני שהם עומדים בשעת מיצר, והעם בוכים, בוכים בחייה של חינם, ומתלוננים, כפי שהתורה אומרת לנו, למה ולמה ולמה ולמה? יש להם טענות לקדוש ברוך הוא, למה הביא אותם לתחנה כזאת? הם רוצים לחזור למצרים, ואמרו, של אחיו ניתנה ראש ונשובה מצרימה. שלטון אחר, משה רבנו, זה לא בשבילנו. הכל בגלל החוסר של הביטחון. והולכים אחורה, שווים למצרים. ואז כתוב, היפול משה ואהרון על פניהם. הם נפלו, משה ואהרון על פניהם. לפני מי הם נפלו? מביא הרמב"ן שם, שהכוונה היא שהם נפלו באמת בפני עם ישראל, התחננו אל העם, אל תשברו, אל תפלו, אנחנו שוב מפסידים. רש"י, הרמב"ן אומר, אל נא חי תראו ולא תהי זאת לכם לפוקה. התחננו לעם, תעמדו בניסיון, תהיו חזקים, תקשיבו מה שכלב ויהושע אומרים לכם, למרות שהם המיעוט, אבל זה נציגות של הקדוש ברוך הוא. אל נא חי תראו, למי? לעצמכם. זאת תהיה לכם לפוקה. אבל הם לא עמדו בניסיון, נפלו. ואז כשהקדוש ברוך הוא אומר אל משה אדוני נעצוני העם הזה, הקדוש ברוך הכנו בדבר אעשה אותך לעם לגוי גדול ועצום, משה רבינו שם אומר בצורה כל כך נפלאה, חילול השם ריבונו של עולם, איך אתה יכול לחלל את שמך? מה יגידו? הרי אתה בקרב העם הזה, עין בעין נראה אתה השם, עננך עומד עליהם, בעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, בעמוד יש לילה, עכשיו תעשה דבר כזה, איזה חילול השם? איזה חילול השם יצא מן הדבר הזה? ואז השם אומר לו, סלחתי כדבריך, לא יהיה חילול השם, אבל הם את עונשם יקבלו, בלי חילול השם, הם לא ייכנסו לארץ, כל הדור הזה, חוץ מקלב יהושע, כל הדור הזה, חוץ מהצעירים שעדיין יהיה אפשר להניש אותם, כי הם לא מספיק בשלים, הטענה היא עליהם היא לא גדולה, אבל כל העם לא ייכנס, ומסתובבים במדבר, מסתובבים במדבר, ואף אחד לא זוכה להגיע. אבל יש שם עוד קטע בתורה, שגם זה אומר הרבה. כפי שהראשונים מסבירים את הדבר. כשמשה רבינו אומר להם את הגזירה הזאת, שנגזר עליהם דבר כזה, מה התגובה שלהם? הקדוש ברוך הוא אומר, כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים ובמדבר, אם יראו את הארץ, לא יראו אותה, חוץ מקלב בן יפונה ויהושע. ואז כתוב בפסוקים, בספר דברים זה כתוב קצת בניסוח אחר, אבל שם משה רבנו כשהוא אומר את זה כמוסר זה כתוב קצת אחרת, אבל פה כתוב וידבר משה את הדברים האלו אל כל בני ישראל והתאבלו העם מאוד. הם שבו בתשובה. מה זאת אומרת והתאבלו העם מאוד? הם באמת שבו בתשובה, הם באמת שבו בתשובה, התחרטו מן המצב הזה שנקלעו לתוכו. הם פתאום תפסו שהיה כאן חיסרון באמונה ובביטחון בשם. ואז וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור. לכאורה זו תשובה גמורה. אדם חוזר בתשובה והוא הולך בדרך אחרת. הוא חוזר למצב הראשוני, קמים בבוקר מוקדם. ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. מה יכול להיות יותר תשובה מדבר כזה? אנחנו היינו אומרים שזה דבר נפלא, באמת זה יוצא מן הכלל. חוזרים בתשובה ואומרים אנחנו עולים, אנחנו ממשיכים לעלות. הרי זה מה שהם אמרו פה. אנחנו חטאנו, הם גם מדגישים חטאנו. חטאנו. בכל זאת ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? בנו של הרמב"ם מפרש שהכוונה היא, כשהייתם במצב של ביטחון שלם, אם הייתם חיים בצורה כזאת, הכיבוש היה הולך. למרות שהם באמת עם אז, הם ענקים, הם בערים בצורות, אבל נפלתם, שבתם מאחרי השם, הייתה נסיגה אצלכם מבחינת הדביקות בשם. במצב כזה לא מנצחים, אי אפשר פשוט. כי ההנהגה הטבעית היא לא תלך, זה לא ילך בצורה כזאת. ואז הוא אומר להם, אל תעלו כי אין השם בקרבכם. אתם לא מספיק דבוקים לשם, ולא תנגפו לפני אויביכם. אם אין לכם את הביטחון השלם השלם, דבקות בשם, לא תוכלו להחזיק מעמד. והוא מסביר להם, כי המענקי והכנעני שם לפניכם, ונפלתם בחרב. למה? הרי קודם אמרת לנו לעלות, כי על כן שבתם מאחרי השם. אתם, הייתה נסיגה אצלכם. אם אתם הולכים בדרך כזאת, בדרך יותר של הנהגה טבעית, אז אין סיכוי להצליח. ואז הם בכל זאת הולכים, ויעפילו לעלות אל ראש ההר, וארון ברית השם ומשה לו משהו מקרב המחנה. ואז באמת לא הייתה להם הצלחה כפי שאנחנו יודעים. בדברים כתוב, ותזידו לעלות ההרה. היה מדי מאוחר, כי שוב עמדו במיצר בגבול, ועמדו לזכות לכניסה לארץ, ושוב נפלו בגלל דבר כזה. זהו היום של תשעה באב, אותו לילה שהייתה בכייה של חינם, אותו לילה שהייתה בכייה של חינם, והפך להיות ליום בכייה של דורות לחורבן בית המקדש. כי השורש העמוק הזה של חוסר, או חוסר חוסן של ביטחון בשם במצבים קשים, זה מה שלא עמד להם. והדבר הנוסף שהוא, כפי שאמרנו, מעבר בימי בין המיצרים, ראש חודש אב, שאז המשנה, כבר המשנה מדברת על כך, ויש הלכות מיוחדות משנכנס אב, ממעטים בשמחה. היינו ש, כפי שאומר המשנה ברורה, שאין שמחה כלל. מה היה בראש חודש אב? שוב היו במצב של ניסיון גדול, של מיצר מבחינת גבול, כניסה לארץ. והנה שוב לא עמדו בניסיון. בפרשה שלנו במסעי 42 מסעות, בתוך כל המסעות, ויסעו מקדש ויחנו בהור ההר בקצה ארץ אדום. הגיעו לקצה ארץ אדום, לכניסה לארץ ישראל. זה הדור השני, כבר עברו 40 שנה. אותו דור עם המרגלים כבר איננו, הוא נגמר הדור הזה. עומדים עכשיו בכניסה לארץ, גם משה ואהרון כבר לא זכאים להיכנס. ואז מגיעים לקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם, וימות שם. מתי? בחודש החמישי באחד לחודש. יום הזיכרון היחיד, יורצייט מה שקוראים היום, היום היחיד שמוזכר בכלל בתורה כתאריך מתי הסתלק אדם. לנו יש במסורת משה רבנו הסתלק בזיים באדר ועוד ועוד. זה לא נאמר בתורה, לא בתנך ולא לא בנך ולא בתורה. המקום היחידי שכתוב זה מה שאנחנו נקרא מחר בפרשת השבוע על מותו של אהרון, ואנחנו נקרא את זה ביום הזיכרון שלו מחר בבוקר. הלילה זה יום הזיכרון שלו. בחודש החמישי באחד לחודש, בראש חודש אב, הסתלק אהרון. ואז ממשיכים, זה היה בהור הרר. ויש פה עוד חצי פסוק, או פסוק שלם. וישמע הכנעני מלך ערד ויושב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל. זהו, הוא שמע. ויסעו מהור ההר ויחנו בצלמונה, ויסעו מצלמונה ויחנו בפונון, ויסעו מפונון ויחנו באובות, וכולי וכולי, נוסעים ונוסעים. נכנס פה איזה פסוק באמצע, לא כתוב אפילו מה הוא עשה, הוא רק שמע. וישמע הכנעני מלך ערד ויושב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל. הכנעני שמע. מה הפירוש בפסוק הזה? פה לא נאמר בפרוטרוט. מה השמועה שמע? רש"י מביא בקיצור נמרץ את הדבר. אבל בספר דברים שם, וגם בפרשת פנחס, וקודם למדנו הרבה על הדבר הזה. מה השמועה שמע אותו מלך ערד, הכנעני מלך ערד? הוא שמע שנסתלקו ענני כבוד. אהרון הסתלק, ועד נסתלקו ענני כבוד. כנראה שגם גוי יכול היה להבחין מה זה ענני כבוד. על כל פנים, זה לא סתם עננים, ענני כבוד. גם אם היה לזה משהו מוחשי, אבל השכינה התרחקה מעם ישראל במידה ידועה, לפחות לאותו זמן שאהרון הסתלק. ענני כבוד. ואז וחסבור אותו הכנעני מלך ערד, שניתנה רשות להילחם בישראל. הוא חשב שיש רשות עכשיו להילחם בישראל, ולכן הוא בא למלחמה על ישראל. זה מה שכאן כתוב בקיצור נמרץ בספר דברים. בספר דברים שם התורה מפרטת יותר על העניין הזה, גם כן ברמז. כתוב שם ברמז, כתוב שם משה רבינו מספר, והכל זה כפי שרש"י אומר לנו מיד בתחילת ספר דברים, הכל זה תוכחה ומוסר לפני מותו, הוא מנתח את הדברים. והחלק הנכבד ביותר זה כמה הייתה נפילה באמונה, ומצד שני כמה היה חיזוק באמונה. ושם הוא כותב בעת ההיא אחרי חטא העגל, אחרי המרגלים, הקדוש ברוך הוא אומר, או לפני, בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, עלה אליי ההרה, עשית לך ארון עץ. הוא עולה שוב, והוא כותב, פתאום נכנס שם איזה פסוקים, והאפן והירד מן ההר, ועשים את הלוחות בארון אשר עשיתי, והיו שם כאשר ציווה לי השם. יש כבר לוחות שניים, יש כבר משכן, יש כבר תורה, ויש דגלים, הכל יש, חסרה רק ארץ ישראל. ההשלמה של השלמות, זה לא רק ארץ ישראל, אבל מבחינה מוחשית זה ארץ ישראל, שזה השלמה של הכל הכל, כי המצוות הן אחרת בארץ ישראל, התורה היא אחרת בארץ ישראל. פתאום נכנס שם כמה פסוקים, ובני ישראל נסו מבארות בני יעקן מוסעירה. נסו מבני יעקן מוסעירה. אצלנו בכלל כתוב שנסו ממוסעירה לבני יעקן ברשימה אצלנו בפרשם. חוץ מזה, שם מת אהרון ביקביר שם. משה מת שם, במוסעירה. אצלנו, אם אנחנו מסתכלים בפרשה, אנחנו רואים שהרבה אחרי זה, ביסו מחשמונה, ויחנו במוסעירות, זו מוסעירה, ויחנו בבני עקן, ביסו מבני עקן, ויחנו בחורה גדגד, אחר כך יוטבת, אחר כך עברונה, אחר כך עציון גבר, אחר כך מדבר צין, אחר כך מדבר ציני קדש, אחר כך הור ההר, שם מת אהרון. זו סתירה כל כך גלויה, מה הפירוש בדברים כאן? קודם כל, הכיוון הוא הפוך, מבארות בני יעקן מוסעירה, וזה כתוב שנסו ממוסעירה לבני יעקן, שם מת אהרון, משם נסו הגודגודה, מן הגודגודה יוטבתה, ארץ נחלי מים. בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, לעשן את הרות בני השם. מה שייך פה ומה בני לוי? מה נכנס פה כל העסק הזה? מביאים חז"ל, ורש"י מביא את זה שם בספר דברים. רש"י אומר כך, מה העניין זה לכאן? ועוד וכי מבארות בני יעקן נסו למוסעירה, ולא ממוסעירה נסו לבני יעקן, כמו שכתוב בפרשת מסעי. ועוד שם מת אהרון, הלא בהור ההר מת, צאב החשו ותמצא שמונה מסעות ממוסעירה לראש ההר. אלא אף זו מן התוכחה. זה גם כן מוסר, זה לא סתם סיפור, משה רבנו לא מספר פה סיפורים. מוכיח, ועוד זאת עשיתם. אלא שהמוסר הוא ברמז, כפי שרש"י אומר בתחילת ספר דברים. עוד דבר עשיתם. אבל זה מעניין שהתורה לא רוצה להדגיש את זה. זו הייתה מלחמת אחים קשה. שוב, מלחמה שנייה, מלחמת אחים בתוך עם ישראל. מה קרה? כשמת אהרון בהור ההר לסוף 40 שנה ונסתלקו ענני כבוד, ענני כבוד הסתלקו. ולמה זה היה? אמרנו כבר למה, כי בזמן שעומדים על הגבול להיכנס לגאולה יותר ויותר או לגאולה שלמה, יש ניסיון כבד. נסתלקו ענני כבוד. למה הם נסתלקו? בשביל לנסות את עם ישראל. וישמע הכנעני מלך ערד באים, הפחידו אותם. מי זה מלך הרד? אתם עם הקדוש ברוך הוא, מה זה משנה? ענני כבוד לרגע הסתלקו. הם פתאום בטחים, פתאום ההרגשה היא אין ענני כבוד, לכן מה? לכן אין בורא עולם. אבל זו הייתה נפילה שלהם. נכון, אין עכשיו ענני כבוד, לא רואים את השכינה, אז נבהלים. מה עושים? בורחים אחורה. אבל לא סתם אחורה. גם פה יכול להיות שמי יודע מה היה בין השבטים, איזה מריבות. מי יודע אם לא רבו שם איש ואשתו או ילדים עם ההורים. מותר ללכת אחורה, אסור ללכת אחורה. דבר נורא והיום, נסתלקו ענני כבוד ויראתם לכם ממלכם מלך ערד, פחדתם ממנו ונתתם ראש לחזור למצרים. הם כנראה גם מינו ראש. לא, מה זה נתתם ראש? לא רק שהם חזרו, מינו איזשהו מנהיג, נמאס לנו, הולכים אחורה, הולכים למצרים, וחזרתם לאחוריכם שמונה מסעות עד בני יעקן, ומשם למוסעירה. באמת הלכו אחורה, תספרו אומר רש"י, תראו בפרשה שלנו, ותראו שם, הלכו אחורה, ברחו שוב, 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 הולכים לקראת מצרים, ושוב שבט לוי צץ פה, השבט הלוי שהם כאיש אחד מאוחדים, ודאי שגם משאר השבטים היו כאלו שנלחמו בזה, אבל שבט לוי כאיש אחד נאמנים לקדוש ברוך הוא. מה זה משנה כן ענני כבוד או לא? היינו, מה זה משנה אם רואים את ענני הכבוד? לא, מה זה משנה אם יש ענני כבוד? זה היינו אך אם רואים אותם או שזה באסתר פנים, ואז הם רודפים אחריהם להילחם בהם, כי הם אומרים, אתם גורמים לחורבן, הם רודפים אחריהם, נלחמו שם נלחמו לכם בני לוי, נלחמו לכם, כלומר, נלחמו איתכם, הרי משה רבינו מדבר עם העם, והרגו מכם ואתם מהם. היו שם הרוגים הרבה, עד שהחזירו אתכם בדרך חזרתכם, משם חזרתם הגודגודה וחור הגדגד. זה המשך הפסוקים. שם מת אהרון, משם נסו הגודגודה. ומה זה שם מת אהרון? כי פתאום תפסו את עצמם, פתאום תפסו, מה קרה לנו? מה קרה לנו? איך נפלנו בצורה כזאת? ואז, כמו שכאהרון מת, עכשיו הם תופסים, ואז הם עשו אבל חדש על פטירתו של אהרון. מוסרה עשיתם אבל כבד עד מיטתו של אהרון, שגרמה לכם זאת, ונדמה לכם כאילו מת שם. ומשה רבינו, ושמח משה תוכחה זו לשבירת הלוחות. ודאי, אבל הפשט הפשוט זה למה זה סמוך. ודאי, זו אותה נפילה. שם זה חוסר ביטחון, פה זה חוסר ביטחון. שם זה על המיצר, על כניסה לארץ, ופה זה הדור השני על כניסה לארץ. הכל בגלל הנפילה הזאת שאתם פתאום לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא. בני לוי הם החזיקו מעמד, ולכן זה פשוט, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. עד היום הזה היינו, עד היום. כל מקום שנאמר עד היום הזה, הכוונה לתמיד, עד היום הזה. זאת אומרת, שוב, אבל, והיו שם הרוגים רבים, מי שלמד בפרשת פנחס, בזמן המפקד האחרון, ששם חסרים כל כך הרבה שבטים, כל כך הרבה, לא שבטים, מתוך השבטים חסר משפחות, משפחות, רש"י עושה חשבון שם, איפה הם המשפחות של קודם? ושם בין השאר, נפתח לי פה בדיוק הפסוק הזה, אבל רש"י מעריך הרבה שם, הוא אומר, שר בני עצבון איפה וכו', אלא כשרדפו אחריהם בני לוי והרגו שבע משפחות, רש"י מביא קודם, ומבני לוי גם כן חסרו משפחות. היו הרוגים משני הצדדים מלחמת אחים. זה דבר נורא לחשוב על זה, אנחנו בכלל לא יכולים לקלוט מה זה. אבל המלחמה הזאת על החוסר של אמונה בזמן גאולה, בזמן משבר, זה מה שהתורה אומרת לנו כאן ברמז, זה מה שמשה רבנו מוכיח אותנו. נמצא שימי בין המצרים, כפי שאמרנו, הם לא נקראים סתם בין המצרים. כך אני חושב, שזה באמת, זה ימים של מיצר, של גבול, שתחילתו וסופו ואמצעו, כפי שאמרנו. 17 בתמוז, הנפילה, 9 באב הנפילה, ואחרי כ-40 שנה, שוב הנפילה בראש חודש אב. וזה גם מסמל, מזכירים לנו שביום הזה מת אהרון. זה לא סתם, מזכירים את היום כי התאריך הוא מאוד קובע, וזה שנכנס אב, הכהן הגדול הראשון, וגם לא בכדי שזה שייך לאבלות על חורבן בית המקדש. אני חושב שלא צריך להאריך יותר, כי בעצם הציבור פה אלמלא שהייתי מדבר היה יושב ולומד, אבל המסר הוא בדברים האלו, יש פה מסר גדול והרבה מחשבה לפחות שצריכים לחשוב. כמובן שבלי הוראות של הקדוש ברוך הוא איך לנהוג, לא שייך בכלל להחליט דברים או להשוות דברים או לקבוע כל מיני דברים. ודאי, יש לנו תורה והתורה היא המנחה את הדרך. כל זמן שאין לנו נביאים מחדש, אנחנו צריכים לחפש בתורה ולראות איך לעשות, מה מידת ההשתדלות וכו' וכו'. לא על זה נדבר. לא על זה נדבר, וכבר אמרנו, קשה לדבר כשיש גילוי של הקל הנורא. קשה לדבר. אבל המסר פה הוא ברור בכל המקרים. זהו בעצם עבודת בין המצרים. עבודת בין המצרים היא לזכור מה פירושו של דבר התמוטטות של ביטחון. מה פירושו של דבר של נפילה בזמן שיש איזושהי בעיה. מצד אחד זה גבול, בלי ספק אף אחד לא חולק על כך כבר בעשרות השנים האחרונות. כבר אומרים לנו איקבתא דמשיחא, איקבתא דמשיחא, ורואים את זה בחוש. הקדוש ברוך הוא מצידו כמה קיים מן הנבואות. כשאתה פותח את דברי הנביא, אני אומר תמיד שאנחנו שרים בחתונות, עוד ישמע ברי יהודה וחוצות ירושלים. מי שלא שומע את מה שהוא שר, ירמיהו הנביא אומר, כן, יש חורבן, אבל עוד פעם ישירו בירושלים, כל ססון וכל שמחה עוד ישמע שם. אנחנו בתוכי ירושלים שרים את זה. הנבואה פשוט חיה איתנו, וכך הנבואות האחרות, ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, ישחקו נערים, הכל, כל כך הרבה נבואות ש... בחוש אנחנו רואים, פירושו של דבר זה שוב שעת מיצר מלשון גבול, שוב כניסה לתיקון השלם, לתיקון השלם שהיה יכול להיות עוד לפני חטא העגל. והניסיון הוא גדול בגלל זה, מפני שהקדוש ברוך הוא מנסה שוב. אמר פעם מישהו, אני לא יודע מי זה, שמשל למה הדבר דומה, תמיד מחזיקים, נאמר בחבל, חבל שמתוח, מי משה רבינו, מי אברהם אבינו, חבל שמתוח עד התיקון, עד ימות המשיח, ומחזיקים בחבל הזה, אבל בעיקבתא דמשיחא בא מישהו שהוא הקדוש ברוך הוא, לא משנה אם מתבטא פה שנתן כוח לשטן, זה לא חשוב איך משתמשים בביטוי, כי אין חוץ ממנו, והוא מנדנד את החבל בכל הכוח, ואז מי שלא תפוס חזק הוא אף לכל עבר. זה מה שקורה בדורות שלנו במשך עשרות השנים האחרונות, שזה מתנדנד כל כך, הניסיונות גדולים, רואים את הכל הנורא, כמה ראו בשואה, כמה דברים נוראים, ואנשים התמוטטו ונפלו ולא החזיקו בחבל. אבל זהו הניסיון, זה אנחנו צריכים לדעת. וכל מי שרוצה מיל השם אליי, והצטרפו כל בני לוי, הרמב״ם אומר שבני לוי זה לאו דווקא, אז היה דווקא, היום בני לוי זה כל מי שמחזיק באמונה הזאת, יודע שיש תורה מן השמיים, יודע שיש בורא עולם. זה הניסיון שלנו להמשיך לחזיק בכל הכוח בחבל הזה, לא להתמוטט. גם אם אתה רואה ערבוביה וחושך וערפל ועננים, ורואים את מיטתו של שלמה, לוויה של מיטתו של משה, לוויה של משה רבנו, כביכול שזה מתפרש בכל מיני צורות אחרות, ויש קושיות על הקדוש ברוך הוא, למה ולמה ולמה ולמה. אבל אנחנו צריכים לדעת, גם אם הקושיות קיימות, אין לנו פתרון לקושיות, נכון? אין לנו פתרון, אבל אנחנו יודעים שאף על פי כן אנחנו קשורים אליו. ועוד דבר אחד אולי שנזכיר, שנזכרתי עכשיו, הגמרא בבבא בתרא אומרת, כולם יודעים את הדבר הזה, שהקרובים במקדש, בקודש הקודשים, על כל פנים בבית ראשון שהיו קרובים, מן המשכן ועד סוף בית ראשון, כאלף שנה, היו הקרובים, פניהם איש של אחיו, והגמרא מביאה, ובזוהר זה מפותח שם יותר, ש... אחד כנגד השכינה ואחד כנגד עם ישראל, וכשהיו עושים רצונו של מקום במקסימום היו פניהם איש של אחיו, כך נאמר בתורה. הזוהר מסביר, מאורים, מחוברים, הדבקות הייתה דבקות כל כך נפלאה, אין לנו תפיסה בזה, שני הקרובים, השכינה והקדוש ברוך הוא, וככל שהתרחקו ממנו הפנו פניהם קצת כאן קצת כאן, עד שהפכו לגמרי פניהם הגב אחד אל השני. כי ככל שעם ישראל מתרחק וחסר לו החוסן הזה והדבקות בשם, הצד השני הוא גם כן מתנהג ככה. זה לעומת זה עשה אלוקים, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. והנה כולם יודעים את אותה קושיה נוראה, שבזמן בזמן החורבן שנכנסו הרשעים ופתחו את קודש הקודשים, ראו את הקרובים מאורים זה בזה, מאורים זה בזה, ושואלים איך זה יכול להיות בזמן החורבן, כשכל כך התרחקו מן הקדוש ברוך הוא, היה צריך להיות שיראו אותם גב אל גב ולא בצורה כזאת. אבל התשובה היא, שתי תשובות לדבר. תשובה אחת, שכשיש זעזוע גדול חוזרים בתשובה, ועם ישראל כשהם ראו בסופו של דבר את החורבן הם התעוררו, וכך אומר לנו המדרש במפורש, שירמיהו הנביא, למרות שהוא הוכיח אותם, ולמרות שאמר להם שזה יקרה, והם אמרו לא יקרה כלום, מחל השם, מחל השם, מחל השם, נביאי השקר שאמרו להם שם, ואחר כך שהוא הולך והוא רואה את הפסיעות של הילדים, של הגולים, הוא מתכופף, הוא מנשק את הרצפה, איפה ישראל, איפה הם? וכשהוא פוגש אותם, הוא מנשק אותם, אבל גם הם מנשקים אותו, את אותו אחד שזרקו לבור, לטיט, וישבו שם בישיבת הממשלה, ודנו אם להמית אותו או לא, כפי שהנביא אומר לנו. מפני שהם פתאום תפסו את עצמם, כשתופסים את עצמם, אז הקרובים מאורים זה בזה, גם אם יש חורבן. אבל יש כאן עוד מוסר השכל, עוד משמעות שאומרת לנו הרבה, שנדע שזה שקר, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא עוזב את עם ישראל. הוא אוהב אותנו והוא דבוק בנו והוא לעולם מעורה בנו. וזה רק משחק שהוא מסתיר את עצמו מאחורי הכותל. כפי שהפסוקים אומרים לנו, מציץ מן החרקים, משגיח מן החלונות, הוא דבוק בעם ישראל, הוא יודע שאנחנו בנים שלו, הוא רק מסתתר מפני שהוא רוצה שתהיה לנו בחירה, כי הוא רוצה לעורר אותנו, והוא מתנהג איתנו בצורה כזאת שנחשוב שהוא הלך. זהו הביטוי של מאורים זה בזה. כשהראו לנו שמאורים זה בזה, זאת אומרת, אמרו לנו, דעו לכם, כן ענני כבוד רואים או לא רואים ענני כבוד, לעולם הקדוש ברוך הוא עמכם. ואסור לעזוב אותו. זה צריך להיות החוסן שלנו. החוסן שלנו, ואם אפשר להתבטא, השמחה שלנו, שאנחנו עדיין ונחזיק בעזרת השם הלאה, אנחנו מאלה שכן מחזיקים את השרשרת, ממשה רבינו, למרות שנפלו כל כך הרבה חללים, למרות חללים רוחניים עכשיו אני מתכוון, למרות שיש לנו כל כך הרבה תינוקות שנשבו, וגם על זה צריכים לבכות, תינוקות שנשבו, אם אנחנו חושבים, אם היינו שומעים מבחינה גשמית שנפלו בשבי, אם היינו נופלים 10 ילדים בשבי, כל העולם היה רועש. נפלו בשבי כל כך הרבה מיליונים מעם ישראל שמפוזרים בעולם כולו, וגם בארץ. בסדר, תינוק שנשבע, כמה כואב הלב על כך, אבל את החלק הזה אנחנו צריכים להרגיש, להיות מאושרים שאנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, והקדוש ברוך הוא יעזור, שנוכל לעמוד בניסיונות השונים, שאין אנחנו יודעים מה הם, מה עתיד להיות בעתיד הקרוב היותר רחוק, אין אנחנו יודעים, אנחנו מצפים ויודעים שהוא ברגע אחד יכול להפוך את הכל, כמו שהנביא אומר לנו, פתאום יבוא אליך לא האדון, הקדוש ברוך הוא יכול להופיע בכל הדרת כבודו, וגם אם לא בצורה כזאת, גם בהסתר הוא יכול לעשות לנו ניסים לא גלויים, בקלות הוא יכול לשנות את כל העסק הזה. מה הבעיה? אפשר באיזה מקרה שאחר כך יהיה ניסיון לדעת שזה הוא וזה לא אחרים, שזה לא ערבים ושזה לא אחרים, גם אם בעזרת השם יקרה משהו. זה עוד נושא שצריכים להרגיש תמיד שזה הוא, מה שקורה, אבל על כל פנים להרגיש את ההרגשה הזאת שאנחנו נמשיך להיות בניו הנאמנים לו, גם אם אנחנו לא מבינים, וגם אם הוא מופיע בצורה של הכל הנורא. והתפילה שלנו והבקשות שלנו שהקדוש ברוך הוא יתגלה במהרה בימינו כהקל הגדול, כבעל חסד גדול שעושה חסד, ויתגלה כבודו בעולם, יכירו וידעו כולם את האמת, ונראהו עין בעין ושבועל נווהו במהרה בימינו, אמן.